כל חי אונליין 93fm.co.il.
The beat of the day.
או, שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום חמישי של בקצב היום, קו ב' בתמוז היום תשע"ה, 9 ביולי 2015 למניינה, מהדורת סוף השבוע במתכונת התורנית, מתכונת עם בין המצרים, גם היום. שלום לצוות, בכל חי, מוטי קופפר, ב-J Root Radio בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי-FM יואנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו סל אחד אונליין, יעקב אבירן, שלגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה הוא האורך והמפיק של התוכנית הזו. כאן באולפן מאחורי המיקרופון אלעד שבר. ואנחנו נפתח עם גיל נגר, אתה אלוקיי, האזנה מצוינת.
הולך כמו גיבור, מחפש לי את האור, שינה תמיד בעצמותיי, מנסה לחזור, לקום ולא ליפול, כבר לא מרגיש את כאביי, מתכוון אני אליך, מתפלל ללכת אחריך, לך אשא את תפילותיי, לך אזעק אלוקיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא בשבילי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. יוצא מתוך ביתי, מחפש לי את דרכי, והאור מדליק בי את האמונה, מחשבות עוברות חולפות ואותי הן לא עוזבות, ואתה משלים לי את התמונה, מתכוון אני אליך, מתפלל ללכת אחריך, לך אשא את תפילותיי, לך אזעק אלוקיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא בשבילי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי. אני מרגיש אותך מחזיק בידי ותמיד נמצא לצידי, אוהב אותך, אתה אלוקיי שנתת לי את חיי.
איזה יופי של קטע, גיל נגר, אתה אלוקיי. ועכשיו נגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם למאזיני בקצב היום. אנחנו בסדרה של עבודת המידות, פעולות הלכה למעשה, שבעזרת השם על ידי פעולות אלו נזכה בקרוב לבניין בית המקדש, אולי אפילו עוד השנה. אולי אפילו עוד השבוע, אולי אפילו עוד היום, בעזרת השם, זה תלוי בנו, על כל אחד ואחד מאיתנו, לעשות פעולות, בין על ידי תפילות בבקשה לבניין בית המקדש, ובין על ידי תיקון הקלקול שגרם לחורבן הבית הראשון והשני, וזה עדיין רלוונטי לכל אחד מאיתנו. עסקנו בשתי התוכניות הקודמות, בכך שכתוב שבית הראשון נחרב בעוון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והסברנו שבעצם לכאורה עבודה זרה זו העבירה שהכי רחוקה מאיתנו, כי הרי מי מאיתנו נמשך היום לעבודה זרה לאחר שחכמנו זיכרונם לברכה ביטלו את הכוח ואת המשיכה היצרית שהייתה פעם לעבודה זרה. אבל התשובה לכך היא שאכן עבודה זרה כמו שהיא, היא ברוך השם לא מושכת אף יהודי נורמטיבי ואדם נורמטיבי להימשך לפסלים וכן כל סוגי עבודות זרות. אני מדבר כמובן על בן אדם נורמטיבי, אבל יש את התופעות הלוואי שחזל מלמדים אותנו שהן דומות לעבודה זרה, ואחת מהן זאת מידת הכעס, ששם כתוב דברים מפורשים בזוהר הקדוש, כשיהודי כועס זה לא רק נחשב נראה כאילו עבודה זרה. לא, זה ממש עבודה זרה. אם יהודי בעצבים שלו עושה פעולות מעשיות, אז משמיים לוקחים את כל הפעולות האלה ומראים את זה כאילו שהוא הקריב קורבן לכוחות השטן. כאן נשאלת השאלה היא, מה עושים? איך מתמודדים עם זה? הלכה למעשה, כל אחד מאיתנו יודע בדיוק כמה כעס זה חריף וכמה כעס זה מסוכן וכמה כעס הדימויים למידת הכעס הם המשלילים ביותר שיש. אבל השאלה היא הלכה למעשה, פרקטיקה, איך מתמודדים עם זה? אז דיברנו אתמול על העצה הראשונה. זה בעצם שהזכרנו המושג שנקרא עבודה זרה. ואנטיטזה לעבודה זרה זה הכרה בבורא כל העולמים הקדוש ברוך הוא. ולכן, ככל שאדם בשעת זעם, ממש בשעת זעם, עוצר שנייה, ולפני שהוא מתפרץ, חושב על הקדוש ברוך הוא, על יוד כ-ו-כ, על בורא עולם, על מנהיג העולם, על מי שזן ומפרנס, החל מקרני רעמים וקלה בביצי קינים, הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף ורואה כל מה שנעשה איתנו ומשגיח עלינו בשגחה פרטית, ההתבוננות והעצירה והמחשבה על הקדוש ברוך הוא היא העצה והתרופה הטובה ביותר לרסן כעסים ולהביא את האדם לפרופורציות, הכרה בנוכחות השם יתברך. זו העצה הראשונה. עצה שנייה שיכולה מאוד להועיל בכל מיני סוגי כעסים, בין כעסים על מצבים מרגיזים ובין בכעסים על אנשים מרגיזים, כלומר על התנהגויות מקוממות. העצה שכתובה בחז"ל, וזה מופיע בספר חסידים, רבי יהודה החסיד, שהוא מלמד כל יהודי ויהודי באשר הוא, כאשר אתה מרגיש שאתה מגיע למצב של כעס, הדבר הנכון ביותר לעשות זה בעצם לא לעשות כלום. אי עשייה זאת העשייה הטובה ביותר שיש. ומה זה אומר? זה אומר כך, יש מושג שנקרא עידנא דריתחא. עידנא דריתחא זה נקרא זמן הרתיחה. זמן הרתיחה זה הדבר המסוכן ביותר שיש. ופה יש חשיבות להרחיב, כי אני רוצה לגעת בנקודה שלא כל כך שמים לב לזה. חז"ל מלמדים אותנו שלכל תכונות האופי קוראים להם מידות. ולמה מידות? כי כל דבר במידה. אין מידה שהיא כולה שלילית ואין מידה שהיא כולה חיובית. אולי חוץ מהכעס שהיא באמת כולה שלילית. אז אם ניקח למשל דוגמה, יש תכונה שנקראת עצלות. יותר נכון מידה, מידה שנקראת עצלות. עצלות היא לכאורה מאוד שלילית. העצלות, הדחיינות, זה מביא את האדם למקומות הכי רעים שיש, שבעצם האדם יכול להתפתח למקומות כל כך טובים, אבל הוא דוחה דברים, וכתוצאה מכך הוא מפספס. ואז כשהוא מנסה לנצל את הרגע האחרון שנשאר, הוא לא מצליח, והוא מתוסכל. ולכן רוב האנשים שמידת העצלות מאוד מאוד דומיננטית באישיות, אם אפשר לומר עצלות דומיננטית, אז הם אנשים עצובים מאוד ומורמרים מאוד, כי היו להם המון הזדמנויות בחיים, אבל הם פספסו אותם, הם דחו, יש להם מידת הדחיינות והם דוחים את זה, ומדחיינות מגיעים לבחיינות. אבל יש גם למידת העצלות הטיה חיובית. מהי אותה הטיה חיובית שיש למידת העצלות? התשובה היא, עצלות של עידנא דריתחא. עידנא דריתחא זה לאו דווקא רתיחת הכעסים. כל יצר הרע, בעצם כוחו זה באימפולסיב, באימפולסיביות. היצר הרע משכנע אותך לעשות פעולות בלי לחשוב. כפי שאומר הרב דסלר, המחשבה היא באוכרי היצר רע. אם אדם שעומד לפני פיתוי, כל סוג של איסור, וחושב לעצמו כדאי, לא כדאי, נצטער או לא יצטער, האם זה כדאי או לא כדאי, כעת היצר הרע בוער בתוכו. ואז הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה, אני אעשה את זה, אבל בעוד חצי שעה, במהלך החצי שעה הוא יקבל איזון, והוא יקבל כוחות איך להתמודד. הבעיה הכי קשה היא, זה מה שנקרא בעברית, לזרום. מתחשק לך, תעשה. בא לך, זרום עם זה. זהו הדבר הנורא ביותר שיש. והמאבק והמלחמה עם האימפולסיביות, זה בעצם העצלות החיובית. דחיית התגובה. דחיית התגובה, כמו בדיאטה, אדם רואה אוכל רווי שומן וקולסטרול, מריח ומדיף ריח נעים מאוד, אבל מסוכן מאוד לבריאות. אם הוא אומר לעצמו, אני אוכל את הצ'יפסים האלו, את הבורקס הזה, אבל עוד חצי שעה. בינתיים הוא שותה משהו, מתברר, חושב על עוד כמה דברים, פתאום המשיכה לאותם מאכלים מתאזנת ונפכת להיות יותר אנושית, והוא מקבל גם כוחות להתמודד. כך במידת הכעס, שזה הביטוי החריף ביותר שיש, והמסוכן ביותר שיש, זה המהירות התגובה. ולכן אדם שמגיע הביתה, דוגמה למשל, והילדים התנהגו בצורה מאוד מחפירה, או בן הזוג אומר איזה משהו מאוד מרגיז או משהו כזה, אומר לעצמו, כעת אני כועס, אני לא אגיב. תאמר את זה לעצמך. כעת אני כועס, אני לא אגיב. ואז אתה תראה פתאום שבמהלך הזמן אתה תקבל נתונים שונים, אתה תברר מה קרה, התגובות יהיו מאופקות מאוד. צריך לזכור ולדעת, ביקורת וכעס לא הולכים ביחד. לא הולכים ביחד. זה לא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי אם לא חולים. חינוך וכעס לא הולך ביחד. אתה רוצה להניש את הבן שלך? תעניש אותו. אבל כשאתה רגוע. אתה רוצה להעביר ביקורת? תעביר ביקורת. לפעמים צריך, אבל רק ברוגע. אבל כשביקורת נאמרת בכעס, האדם מאבד את הפילטר שמסנן מילים חריפות, ואז יגיד את המשפטים הכי חריפים שיש, והוא לא יכול לחזור בחזרה. כי אין סבון שמוחק מילים חריפות. אין סבון שמוחק מילים חריפות. יש ילדים שיכולים לזכור להורים שלהם משפטים חריפים שנאמרו להם, אחרי 40-50 שנה, אחרי 120 שלהם, לא ישכחו להם את זה. לכן, בואו ניקח את העצה מספר 2. דחיית התגובה. דחיית התגובה היא טובה בכעס ובכל עולם התמודדות עם האיסור. התמודדות עם האיסורים, עם הדחפים, עם התאוות, עם הפיתויים. כל דחיית התגובה מאזנת את האדם ומאפשרת לו לקבל החלטה נכונה שהוא לא יצטער עליה לאחר מכן. הלוואי והלוואי שהדובר כעת יצליח לקיים 5% מה שהוא דיבר כעת, והיה זה שכרי. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לעשות את הפעולות ולתקן את התיקון הנצרך, ונזכה לראות את בניין בית המקדש ממירה וימינו, כאן, כעת ועכשיו. תודה רבה.
תודה למרצה הערכים הרב דוד ברוורמן על פינתו המיוחדת והמחזקת. אנחנו נצא להפסקה, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
Nachamu ami, yomar elokechem. Nachamu ami, nachamu ami. Davu alev Yerushalayim, Yerushalayim, v'kiru eila. Abona Nachamu Nachamu Ami Dabru Alev Yerushalayim Yerushalayim V'kiru Eileha Kimala Tziva Kinder Tavona Yeah.
כי נרצה עוונה,
כי לקחה
מיד מיד השם כפליים בכל חטותיה.
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
בקצב היום מהדורת ימי בין המצרים, ועכשיו נגיד שלום לראש מכון סגל, הרב אברהם סגל.
שלום לכולם, והיום אנחנו נתחיל עם סיפור נוסף מרגש על הכוח של השלום. כמה אנחנו יכולים להציל אנשים בזכות השלום. שמעתי פעם מהמרצה הדגול, המשפיע הדגול, הרב אהרן טויסיק שליטה, שאחד מהדברים שהוא עושה זה בעצם לדבר על נושא של כוח של מילה טובה, והכוח של להגיד שלום לכל אחד. סיפר שבזכות זה איזה אברך בחיפה, יהודי חסידי בשבת, הולך ברחוב, והוא הולך עם הבגדי שבת, ועובר דרך איזה גינה באזור חילוני, ושם יושב איזה יהודי מבוגר, חילוני, והוא פנה אליו, אמר לו, שבת שלום. היהודי המבוגר החילוני מאוד התרגש, הוא אומר לו, שבת שלום, אפשר לשאול אותך משהו? הוא אומר, בבקשה. הוא אומר, אני רואה שאתה יהודי מיוחד, אתה פונה לכל אחד ואומר שבת שלום, הייתי רוצה לבקש ממך טובה. אומר אברך החסידי, בבקשה, מה אפשר לעזור? הוא אומר, תשמע, אני גר לא רחוק מכאן, וירדתי לטייל קצת בשבת בבוקר, פתאום קיבלתי קצת סחרחורת וקשה לי לחזור הביתה. אשתי יושבת בבית, הבניין שם בסוף הרחוב, בקומה שלישית, האם אתה יכול לעלות לשם למשפחת זה וזה, לדפוק, ולהגיד להם יכולה לרדת, לעזור לי, אני מאוד אכיר לך טובה. האברך הולך, מגיע לבית, מטפס עד קומה שלישית, דופק בדלת, דופק, דופק, אף אחד לא עונה. דופק עוד יותר חזק, אף אחד לא עונה. עוד יותר חזק, כבר השכן החילוני בחוץ יצא החוצה. מה זה הדפיקות האלה? הוא אמר, סליחה שהפרעתי לך, פשוט הבעל הבית נמצא למטה, לא מרגיש טוב, וביקש שיקרא לאשתו, והיא לא, אף אחד לא עונה פה. הוא אומר, לא יכול להיות, היא צריכה להיות בבית. ואז החילוני נותן כמה בעיתות, ועדיין הדלת לא נפתחת. אומר החילוני, אתה יודע מה? יש לי מפתח. כנראה אולי משהו קרה. אולי נפתח את הדלת. ואז פותחים את הדלת ורואים את האישה שוכבת על הרצפה. מהר קראו לאמבולנס, ואמבולנס הגיע, התחילו לטפל באשתו, ואז אמרו לאמבולנס שגם הבעל לא מרגיש טוב, וירדו גם אחד מהצוות, ולבעל, והצליחו ברוך השם, היא קיבלה איזשהו התקף משהו, והתעלפה איתה לבד בבית. אז אמר רב ארן, תראו, יהודי אחד אמר פעם אחת שלום. שבת שלום ליהודי. לא דתי. יהודי. והיהודי הזה אמר לו, תעשה לי טובה. ותראה איך הוא הציל שתי נפשות. מי יודע אם לא היה מגיעים בזמן, אולי היה כבר אחרי. הציל גם את האישה וגם את הבעל. תראו את הכוח של השלום. כמה אנחנו יכולים להציל בזכות מילה אחת של שלום. כולם מכירים את הסיפור הידוע שהתפרסם על השוחט או המשגיח שנסע לחוץ לארץ, והיה אומר שלום לשומר הגוי שמת שם בחוץ, ויום אחד הוא לא אמר שהוא הלך לחפש אותו, וימצאו אותו בפריזר שהוא רקד, כי זה נסגר עליו הפריזר, והוא רקד כדי לחמם אותו, ואמר לו, איך ידעת שאני פה? אמר, לא ידעתי. רק ידעתי שאין מצב שאתה תעזוב את הבניין בלי להגיד לי שלום. והיום אמרתי לו, אמרתי שם, הלכתי לחפש, ושמעתי צעקות, וכך הצלתי אותך. תראו את הכוח של אוהב שלום ורודף שלום. זה הכוח של כלל ישראל. הכוח שלימד אותנו, ארון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. זה הכוח של הכהן הגדול, שבאמת היום השנה שלו זכה עוד מעט, בחודש, חודש אב. תומכו ואורך לאיש חסידך, נאמר הכהן הגדול, האיש החסד, שהמהות שלו זה רדיפת שלום. שידוע ארון הכהן היה משכין שלום, הוא היה הולך, לא הסתכל על הכבוד שלו, הוא ירץ, מספר, אוי, מה קרה? איך השני מתחרט? והוא כל כך רוצה בשלומך, והוא היה מתבייש, באמת, ארון הכהן כל כך מחפש קרבתי, סימן שבאמת יש דברים בגו, ואולי יש, זה אמת, וככה הוא יעשה לשתי הצדדים, וככה היו מביא אותם לשלום, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. לכן מוצאים בחזל, קראנו את זה לא מזמן בפרשיו, ויבכו אותו שארון הכהן נפטר, שעליו בזכותו היה ענני הכבוד, שזה בעצם עניין של שלום. למה כתוב כל בית ישראל, ולצל משה רבינו שנפטר כתוב רק בית ישראל? יש הרבה הסברים. הסבר ידוע שמנהיג קשה לו להסתדר עם כולם, כי צריך להיות תקיפות. ולהרבה פעמים יש כאלה שלא, זה קשה להם עם זה. לכן לא כולם מסתדרים עם המנהיג, לא תמיד זה יכול להיות רק נעימות. צריך להגיד תוכחה, אבל ארון הכהן היה מתווך בין כלל ישראל, והוא היה משכין שלום, לכן שהוא נפטר, כולם בחרו. כי בעצם הוא היה משכין שלום לכולם, וכולם אהבו אותו. אבל יש אמרה נוספת ששמעתי פעם, מעסקן מאוד גדול בתחום של שלום בית. והוא אמר לי ששמע את זה פעם, שהוא הלך לעשות שלום בית, אמר מאדמו"ר מגור לב שמחה. והוא אמר, שימו לב ללשון הפסוק, ויבכו אותו כל בית ישראל. מה זה כל בית ישראל? הלשון כל זה ריבוי. הוא אמר, כל זה בא לרבות את התינוקות העוברים שנולדו בזכות השלום בית. שאם לא אהרון הכהן, הרי לא היה חוזרים לחיות ביחד, לא היו נולדים התינוקים האלה. אז הפסוק בא על רבות אותם, הם בחו גם כן. הם אמרו, אהרון הכהן, בלעדיך לא היינו נולדים, לא היינו נמצאים בעולם. אנחנו נולדנו בזכות השלום, ולכן הם בחו, ידעו להעריך מי זה אהרון הכהן. אנשים הרבה פעמים לא קולטים מה השלום יכולים לעשות. התורה אומרת שמותר אפילו לשקר מפני דרכי שלום. למה מותר לשקר מפני דרכי שלום? הרי שקר הוא דבר נורא ויום. שמעתי פעם אחד מגדולי הדור, אחד מהדמורים של מהדורות הקודמים, אני חושב זה וולף מסטריקוב זצ"ל, אמר שאדם שמדבר לשון הרע, שימו לב, הוא מקבל נגעים, יש פרשה שלמה. מי הוא הולך לכהן, לארון הכהן? ואז האדם בא לארון הכהן, הוא צריך לתאר את הנגע. שואל אותו ארון הכהן, למה באת אלינו? הוא אמר, לא יודע, אמרו לי שדיברתי לשון הרע, אתה צריך לטפל בי, צריך לעזור לי. אתה יכול לעזור לי? הוא אומר, אני הכהן הגדול, זה התחום שלי. מה המקצוע שלך? שואל היהודי. אומר, אני יועץ נישואין, משכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. ואיך אתה עושה את זה, רב אהרון? תשמע, אני מסביר ששלום כל כך חשוב. לפעמים גם זה אפילו מותר לשקר כדי להציל בית. אומר האיש לאהרון, אני לא מבין, רב אהרון, משהו לא ברור לי. אני נמצא פה כי דיברתי לשון הרע. מה דיברתי? דיברתי רק מילים של אמת. ועל זה קיבלתי נגם. כל מה שאמרתי על ההוא או על ההיא, זה רק אמת. כל מילה אמת. ועל זה קיבלתי נגעים, ואתה שקרן, דובר שקר כל היום כדי להשכין שלום, ואתה מטפל שלי? אני הולך אליך? מה קורה כאן? אומר לו אהרון הכהן, תקשיב צדיק. מהאמת שלך נהרס בית בישראל. נהרס כל כך הרבה. אבל מהשקר שלי נבנה בתים. וחברה. הכל קשור בכוונה, מה אנחנו עושים? כמו כן מוצאים שאם אדם לא קולט את הדבר הזה, שבעצם מה הכוונה? מה אתה מתכוון במילים שלך? האמת שלך, מה המטרה שלו? לקבור מישהו? כמו שאנשים אומרים, זה מצווה לקבור אותו. כאלה מצוות אנחנו לא רוצים. זה עבירה לעזור לשני, כאלה עבירות אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים אנשים שמשכינים שלום, ואם הקדוש ברוך הוא מוכן שימחה את שמו מהמים, הוא מוכן אפילו לקחת דבר ששקר כל כך עמוק כדי להשכין שלום, זה אומר לנו כמה שלום הוא גדול. איך אמר לי יהודי השבוע? הוא אמר לי, למה מזבח מוריד דמעות על הנושא של גט? כי המזבח אומר, תראו כמה קורבנות אני רואה כל יום. אבל אף כזה קורבן שצריכים להרוס בית, כזה דבר אני לא מסוגל לסבול. לכן המזבח אפילו מוריד דמעות על שצריכים להרוס בית בישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, גדול השלום ששמי נמחה למים. בוא ננסה להתחזק בנושא של שלום, ונראה איך אנחנו יכולים להיטיב אחד לשני, הדרך של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום. תודה רבה לכם ולהשתמע.
שלום, שלום, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. אמר, אמר, אמר הלל, ומתלמידיו, של אהרון, של אהרון. אוהב, אוהב, אוהב שלום, ורודף, רודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן, ומקרבן לתורה. שלום, שלום, ומתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. שלום, שלום, ומתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ועוטף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. אמר 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 הלל, הווה הווה מתלמידיו של אהרון, של אהרון. אוהב 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 שלום, ורודף רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה, לתורה. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. נצור לשון חמרה, ושפתך מדבר מרמה, סור מרבה עשה טוב, בקשלום ורודפהו. נצור לשון חמרה, ושפתך מדבר מרמה, סור מרבה עשה טוב, בקשלום ורודפהו. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה.
אסף שפר שלום, ולפני שנצא להפסקה נספר לכם שאם תרצו להתייעץ עם הרב אברהם סגל בענייני חינוך הילדים, אתם מוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180, הרב ישמח לשמוע מכם. הפסקה, ומיד אליהו שירי יהיה כאן.
Bam 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 b השם באורץ ומליון תימים ליושבי בו כי הוא על ימים יסודו ועל נהרוי שיחוי ממנו
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
The Beat of the Day, מהדורת בין המצרים. ועכשיו נגיד שלום למאמן האישי, אליהו שירי.
שלום וברכה לכל המאזינים. בהמשך לשיחתנו הקודמת, האם נוכל לפתור את עצמנו בעזרת השם במהירות מהרגלים רעים? מאישון, מאלכוהול, מכסיסת ציפורניים. מחסמים, האם אנחנו נוכל למצוא את החסמים שמפריעים לפריצה שלנו, להצלחה שלנו, לאיכות החיים? לאתר את אותם חסמים ופשוט למוסס אותם, לפורר אותם, להחליף אותם בתעוזה, בתושייה, ביצירתיות, נחישות וביטחון? האם אפשר לעשות את כל זה מהר? את זה נלמד בשיחה הזו. בשיחה הקודמת דיברנו על אותו טייס שסיים בדרגת סגן אלוף בחיל האוויר לשעבר, הלל שנפלד. הוא ניגש אליי ולפני שהוא למד אצלנו את קורס המאמנים, הוא שאל כמה הכלים הללו באמת מסוגלים לפעול על נפש האדם. הייתה לו מין סקפטיות בהתחלה, אבל ברגע שהוא החל לנסות את זה על מכרים, חברים, הוא ראה שהוא מצליח לקחת אנשים ולא רק לפתור אותם מההרגל הרע שלהם, שזה אלכוהול או אישון או כסיסת ציפורניים או פחד מנהיגה. הוא בזמן קצר מאוד, לפעמים פגישה אחת, הוא גרם לאנשים לקבל איזושהי תחושה של גועל ובחילה מהאישון שלהם, או לסלק מהר איזושהי בעיית גמגום. מה הוא עשה? אז דיברנו על תורת העוגנים. מה זה עוגן? עוגן זה איזשהו אלמנט חיצוני, שברגע שאנחנו נתקלים בו, הוא מזכיר לנו חוויות לא נעימות מהעבר, או חוויות נעימות מהעבר. איזשהו אלמנט שהוא תחושתי, ריח, או אלמנט שהוא שמיעתי, צליל, שיר, שם של אדם, או אלמנט שהוא חזותי, דגל מסוים, סמל מסוים, מקום מסוים, שברגע שהאדם נתקל בו, יש כוח לעוגן הזה לפתוח איזושהי תיבת פנדורה בתת ההכרה של האדם, ואז אדם חווה תחושות או של עוצמה וביטחון, או של פחד, חרדה ופוביה. זה נובע בגלל שתת המודע שלנו חושב בצורה מקבילית. אני הכרתי איזשהו אדם שיש לו חרדה. חרדה, אתם לא תאמינו ממה. כל פעם שהוא נמצא בישיבת צוות, אדם שהוא מנכ״ל של חברה מכובדת, כל פעם שבישיבת הצוות מניחים על הקופס, על ה, על ה, על השולחן מאכל מאוד מאוד מסוים, בוא נאמר ביצים, כל פעם שהוא רואה רק בעיניו את המאכל הזה, הוא נכנס לסטרס, להתקף חרדה, לכאב בטן, הוא מתחיל להזיע, הוא מאבד שליטה. מה יוצא לאדם חרדה ממאכל מסוים? עד כדי כך יש רגישות בנפש האדם? אז מסתבר שלפני כמה שנים הוא עלה לאיזשהו סולם בבית שלו, הוא נפל מן הסולם וריסק את הברך שלו. בזמן שהוא שוכב על הרצפה ואין מי שיעזור לו שם במשך שעה, והוא בוכה וזועק ממש כאבי תופת, מול עיניו היה מונח אותו מאכל שמתגלגל שם על הרצפה. והיות ותת המודע שלנו חושב בצורה מקבילית, אז תת המודע שלו אומר, בזמן שחוויתי כאב כזה עצום, מה שראיתי במקביל זה את אותו מאכל. אז תת המודע שחושב בצורה מקבילית קשר בקשר נוירולוגי אחיד בתת ההכרה שלו את המראה הזה שהוא ראה אותו בחוויית השיא של הכאב, את המראה הזה של אותו מאכל אל אותה תחושת כאב. לכן כל פעם שהוא פוגש, רואה את אותו סמל, אותו אובייקט, אותו מאכל, או מריח את הריח שלו, הוא מקבל כאב בטן ותחושות של הוא פשוט מרגיש שהוא מושבט, מאבד שליטה מבחינה רגשית וגם מבחינה ביולוגית. זה כוח של עוגן. יש כזה סיפור מפורסם על מדען רוסי בשם פבלוב שרצה לאלף כלבים. הוא רצה לשלוט במוח של הכלבים, אז מה הוא עשה? הוא שם את הכלבים באיזשהו חדר, הרעיב אותם, והראה להם איזושהי חתיכת בשר שומנית, נוטפת, ריחנית מאוד. כשהכלבים היו רואים את חתיכת הבשר ויוצא להם מריר מהפה ומגיעים לשיא התחושה של הרעב, הוא היה משמיע צליל מסוים בפעמון. וכך יום למחרת, וכך כמה ימים ברצף, עד שהוא הגיע למצב שרק מספיק לו רק להשמיע את הצליל של הפעמון, לראות את הכלבים נובחים ואיך יוצא להם ממש ריר מהפה. הצליל הזה בעצם קשור נוירולוגית במוח שלהם עם אותה תחושת שיא של תחושת רעב. אדם יכול להריח ריח של בוסם מסוים, וברגע שהוא ריח את הריח של הבוסם, הוא נכנס להתקף חרדה, כי התקופה שבה הוא השתמש לראשונה בבוסם הזה היא בתקופה של מלחמה קשה. הוא השתמש בפעם הראשונה בבוסם הזה בזמן שהייתה אזעקה, נפל איזה קסם ליד הבית שלו והייתה לו חרדה גדולה, ושנייה לפני כן בדיוק הוא השתמש בבוסם. זאת אומרת שתת המודע שלנו חושב בצורה מקבילית, והוא אומר כך: כל פעם שאני חווה רגש חזק מסוים, אני שואל את עצמי מה ראיתי במקביל, או מה שמעתי במקביל, או מה הרחתי במקביל. כל פעם שאני חווה רגש עז של חרדה, פוביה, מתח, פחד, גועל, בחילה, לא משנה מה, ובמקביל היה שם איזשהו אובייקט שהעין שלי זיהתה אותו, או צליל מסוים, או תחושה מסוימת, ריח מסוים, תת המודע קושר את שני הדברים הללו ברמה הנוירולוגית, ואז מחר מחרתיים או בעוד 10 שנים אתה תשמע את השיר הזה, תריח את הריח הזה, או תראה את הדגל או את המראה או את הסמל הזה, זה יציף משהו מבפנים. איך אפשר להשתמש בזה לטובתנו? אז בקורס המאמנים מלמדים איך לקחת את העוגנים השליליים, כמו פחד ממעליות, פחד מרופא שיניים, פחד ממחתים, פחד מדם, פחד גבהים, פחד נהיגה, פחד ממוסד הנשואים, או פחד מכל מיני דברים רוחניים, ופשוט למוטט את העוגן השלילי הזה. זה בעצם תרגיל בפני עצמו. בשיחה הזו נלמד את הצד ההפוך. איך אפשר לקחת איזשהו הרגל רע מסוים, כמו עישון או אלכוהול, ולהפוך את ההרגל הזה, לעוגן מאוס, שאדם פשוט יגאל בתת ההכרה שלו כשהוא רואה את אותו הרגל רע. רבים הם האנשים שמספרים על זה שהם מחורים למחשב, למשל. מספר לי איזשהו אדם שממנכל חברה קטנה בישראל. אני קצת משנה את הפרטים ברשותכם, אבל היסוד כאן הוא אמיתי. אדם שממנכ"ל איזושהי חברת שיווק בישראל מספר לי שהוא מאבד עוד מעט את המשרה שלו, כי הוא מכור למחשב. הוא כל יום יושב 6 או 7 שעות על המחשב, לא זמין בפלאפון, מנסים להשיג אותו, הוא מבטל פגישות, דוחה משימות, כי הוא פשוט מכור אל המחשב. הוא לא יכול להתגבר על זה. כמו אדם שמכור ל3-4 קופסאות של סיגריה, והוא משתעל, וזה יוצר אצלו כל מיני תופעות לוואי בריאותיות, והוא לא מצליח להיפטר מההרגל הרע הזה. אנחנו צריכים להפוך את צורת המחשב, את המקום שבו הוא צופה במחשב, לאיזשהו עוגן שלילי. מה עשינו עם אדם שרצה להתמודד עם כזה אתגר? ביקשתי מאותו אדם שישב וינסה להיזכר באחת מן החוויות הגואליות ביותר שהוא חווה בחייו אי פעם. חוויה הכי גואלית. אז הוא סיפר לי על אותה חוויה גואלית, ובזמן שהוא סיפר הוא באמת נראה כנכנס לחוויה, נזכר בה ונגאל. אמרתי לו, יופי, תרשום בבקשה על הדף בקוד את השם של החוויה הזו, אוקיי? אז הוא אשם בקוד, ואז אמרתי לו, תנסה בבקשה להיזכר עכשיו באחד מן הכישלונות הכי כואבים שחווית בחייך. כישלון שגרם לך להיות עצוב, להיכנס לדיכאון, כישלון שהיה לך קשה לצאת ממנו הרבה זמן. הוא נזכר בכזה סיפור ורשם אותו בקצרה, בקוד קטן על הדף. שאלה נוספת, תנסה בבקשה להיזכר באחד מן האירועים שחווית פחד, אימתני, אולי כשהיית ילד עשו משהו שמאוד מאוד הפחיד אותך והכניס אותך ממש לבהלה. הוא רשם גם כזה סיפור על הדף, בקוד. אז יש לנו סיפור אחד שהגעיל אותו ביותר, סיפור שגרם לו לכישלון צורב, סיפור שגרם לו להיזכר באיזשהו משהו מפחיד. נסה עכשיו להיזכר באיזשהו אירוע שבו האגו שלך, האגו הגברי שלך נפגע מאוד מאוד. הוא סיפר לי גם סיפור כזה. הוא רשם את הסיפור הזה בקוד על הדף. ואז מה ביקשתי ממנו? כשהוא יושב בבית, יעשה איזושהי הרפיה קטנה, יעצום את עיניו, ידמין איזושהי בריכה, איזשהו מפלס מסוים של בריכה, שיש שם מים, ואז ייכנס אל החוויה הראשונה שהוא רשם על הדף. ויחווה אותה מחדש, חוויה של כישלון אז. לא מדובר כאן בחוויה של טראומה קשה, שהוא נבהל ממנה ברמה כזו שאם הוא ייכנס אליה הוא ייפגע מחדש, חס וחלילה. אלא משהו שוודאי ייצור אצלו תחושה, שהיא לא נעימה, אבל לא טראומה שמישהו יתעלל בו ויקה אותו בילדות, לא משהו ברמה כזו. אז הוא נכנס לחוויה הראשונה, שהגעילה אותו מאוד וחווה מחדש את כל מה שהיה שם. וביקשתי ממנו בדמיון שלו שיקח את אותה חוויה, וכביכול יזרוק אותה אל תוך הבריכה, בדמיון. שיראה בדמיון, איך החוויה הזו שהוא זרק אותה מטאפורית, כן, בדמיון, אל תוך הבריכה, איך זה משנה את הצבע של הבריכה לצבע חום או שחור או, או אפור או מה שעולה בדעתו. אז הוא נכנס אל תוך החוויה, חווה אותה מחדש, הוא תיאר אותה כמין ענן אפור שהצטבר אצלו בלב, הוא הוציא אותו החוצה, זרק אל תוך הבריכה, מספר איך, איך שהוא רואה בדמיון, איך שאינטואיטיבית המוח שלו הופך את הבריכה הזו לצבע מאוד מאוד אפור ולא נעים. ואז ביקשתי שיכנס לחוויה של הכישלון וגם אותה יזרוק אל תוך הבריכה, שיכנס אל החוויה של הפגיעה באגו, יחווה מחדש את הזיכרון, ישחזר את מה שהיה שם, יוציא את החוויה מליבו ויזרוק אותה שוב אל תוך הבריכה. וכך הוא נכנס אל אירועים של גואל, סליחה מכבודכם, הגיע הזמן שהרע ישרת את הטוב. נכנס אל אירועים של כישלון, אירועים של פגיעה באגו, אירועים של כעס, אירועים של פחד. הוא פשוט שיחזר אותם, חווה אותם, הוציא אותם כגוש מהלב, זרק אל תוך הבריכה. אני אומר לו, בדמיון שלך, בזמן שהוא ניצא בהרפיה, איזה צבע יש לבריכה הזו? הוא אומר לי, שחור, אפור ופשוט גואלי. הבריכה הזו היא נוזלית או סמיכה? הוא אומר לי, סמיכה מאוד מאוד ומאוד מאוד לא נעימה. מצוין. תגיד לי, איזה קול צועק מתוך הבריכה הזו? אם הבריכה הזו הייתה רוצה לומר משהו, איזה מילה הייתה בוקעת משם? אז הוא אמר שם איזושהי מילה שמאוד מאוד דוחה אותו, מילה גואלית. בתת ההכרה שלו, הבריכה הזו, המים הללו נושאים את החוויות הגואליות והמפחידות, המטרידות, המכעיסות והכושלות שהיו בחייו. אמרתי לו, אני רוצה שליד הבריכה הזו, בקומה אחת למטה, במפלס תחתון יותר, תשים בריכה חדשה, בריכה אחרת, ונסה לשבת בדמיון שלך מול המחשב. קח את התמונה הזו של עצמך יושב מול המחשב, ותזרוק את התמונה הזו בבקשה אל תוך הבריכה. אני שואל אותך עוד שאלה. לפני שבא לך לסגור את הדלת ולשבת מול המחשב, איזה תמונה עולה לך בראש? מה קורה שנייה אחת לפני שמתעורר אצלך החשק לשבת מול המחשב? קח את התמונה הזו שמתעוררת שנייה אחת לפני החשק. היא התמונה שמעוררת את החשק. שים את התמונה הזו גם כן בבריכה שם. תנסה להיזכר איך נראה המחשב שלך, איך נראה הכיסא שלך בחדר, איך אתה מהלך בדרך אל המחשב. קח כל מיני תמונות שקשורות, זרוק אותם לתוך הבריכה הזו. מעולה. מה שאני מבקש ממך עכשיו בדמיון, שתשפוך לאט לאט מלמעלה למטה את כל הבריכה הימנית השחורה, שבה יש את כל החוויות של הזעם, כעס, פחד, גועל, דיכאון והתרסקות של האגו. קח את כל הבריכה הזו ותשפוך אותה מלמעלה למטה על הבריכה הזו שנמצאת למטה, ששם יש את החוויות האחרות. תת המודע לוקח את הסיפור הזה, את המטאפורה הזו, את הסימבוליות הזו בתמימות שאין תמימות כדוגמתה. תשפוך את הבריכה השחורה, על הבריכה החדשה שם למטה. אני רוצה שכשאתה שופך טיפה, שתראה איך הבריכה שם למטה מתמזגת והופכת לשחורה בדיוק באותו צבע. תשפוך עוד מהמים, ותראה איך שאותה מילה גואלית זועקת גם מהבריכה התחתונה. תשפוך עוד מהמים, תשפוך את כל הבריכה כולה, תמזג את שניהם יחד. ותראה איך שהבריכה התחתונה הפכה להיות בדיוק באותו צבע בדמיון שלך. שמיכה ולא נוזלית, עם גואל, עם המילה שזועקת שם מבפנים. תעשה את התרגיל הזה כשאתה קם בבוקר בשלושה ימים הקרובים. מה אנחנו עושים כאן בעצם? אנחנו קושרים בחיבורים העצביים במוח שלו אל המושג הזה שנקרא ישיבה מול מחשב. את כל החוויות הכי גואליות, כושלות, מרסקות אגו, מפחידות, מטרידות ומכעיסות ברמה תת-הכרתית. ברגע שהוא עושה את זה בבוקר כמה פעמים, הוא משנה באופן פיזי, נוירולוגי, את החיבורים העצביים במוח שלו. היסוד לתרגיל הזה נמצא בספר שיחות הרן של רבי נחמן מברסלב לפני 200 שנים, והיום חוקרי מוח משתמשים בטכניקה הזו ועושים בפלאי פלאות בסילוק של הרגלים רעים. אני לא מדבר על תאוות בסיסיות שיש לאדם שהוא יילחם בהם עד 120 שנה, וזה עניין של מלחמת היצר. אני מדבר על הרגלים כמו עישון, שתייה, אלכוהול, ישיבה מול מחשב, כסיסת ציפורניים ועוד ועוד. האדם הזה מספר, אני לא יודע אם זה בגלל התרגיל או בגלל משהו אחר, פשוט אין לי חשק, אין לי את הדחף לשבת מול המחשב. אני מנסה לשבת מול המחשב ומרגיש שמשהו בליבי כאילו משדר לי, קום תעשה משהו אחר. תחושה לא נעימה. זה בגלל שהוא קשר נוירולוגית במוח שלו אל תמונת המחשב, אל חוויית הצפייה במחשב, את התחושות הכי לא נעימות. וזה הוא עשה באופן תת-הכרתי, ומה שמשפיע על תת-ההכרה, כותב שם הרב אליהו דסלר בחלק א' עמוד 260, זהו עבודת כוח הציור, עבודת הדמיון. מי שרוצה לראות עוד הרבה מזה יכול להסתכל בספר של הרבי פיאסצנה, הכשרת אברכים, בסופו כמה הוא מראה שהדמיון ככה עוזר לפתור את עצמנו מהרגלים רעים. כך עשה הלל שנפלד, אותו טייס, עם חבריו המאשנים, והצליח לגרום לכמה מהם להקיא מחוויית האישון. מי שרוצה לשמוע עוד תכנים מהסוג הזה יכול לשמוע בטיפ היומי שלנו 0559-700-700. בעזרת השם בשיחה הבאה נדבר על תרגיל חדש. תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו המרתקים והאופטימיים. אם תרצו להאזין לעוד תוכן מעצים ומרתק, אתם מוזמנים לחייג לקו האישי של אליהו בטלפון 055-9-700-700, 055-9-700-700, בעלות שיחה סלולרית רגילה, ללא תוספת תשלום. תודה עכשיו למוטי קופפר, בקול חי, בג'יי רוד רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי-FM יואנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין, יעקב אבירן, שלאגר, נט לוי, כתובול, ישראל שלמה, הוא העורך והמפיק של התוכנית הזו. אני אלעד שבר וכולנו ניפגש כאן אם ירצה השם ביום ראשון, מהדורת תחילת השבוע, אותו מקום, אותה שעה, כבר מהיום נאחל לכם שבת שלום, סוף שבוע נפלא. להתראות. בקצב היום, בקצב היום.
אם השם לא יבנה בית, שומם לי בוי נבוי, אם השם לא ישמע עיר, שוב שוקת שובוי מי. אם השם לא יבנה בית, שומם לי בוי נבוי, אם השם לא ישמע עיר, שוב שוקת שובוי מי. הנה הנה לא יונים, לא יונים ולא ישון, לא יונים ולא ישון, שוי מי ישראל. הנה הנה לא יונים, לא יונים ולא ישון, לא יונים ולא ישון, שוי מי ישראל.
oy my Yisrael Hina hina lo yumnim Lo yumnim ve lo yishom Lo yumnim ve lo yishom Shoy my Yisrael